המשנה בהגמרא, הם עוסקים גם במבנה של ליל הסדר וגם בתוכן. חשוב לחז"ל להתייחס קודם למבנה. כיוון שיש שינוי בכך שמוזגים לו כוס שני, אז יכולים חז"ל להבין את התוצאה. וכאן הבן שואל. באופן טבעי הוא שואל את אביו. וכנראה המבנה הזה כל כך משמעותי, שהמשנה ממשיכה ואומרת, אם אין דעת בבן, אביו מלדו. ונגיד, קבוצה מאוד מיוחדת בתולדות ישראל, קבוצת הגננות, מוסרת את הנפש על המשנה הזאת, ומלמדת את כל ידי ישראל, כל התפוצות, כל העדות, זה ניגון כמעט אחיד, מה נשתנה. גם מנהגם של ישראל לתת חשיבות גדולה לילד או לילדים ששואלים, כולם מתכוננים למעמד הזה. ואולי כדאי לזכור במהלך הסדר שהשלב הזה של אביו מלמדו או הסביבה שלו, הגננות מלמדות, השאלות שכתובות כאן הן רק ההתחלה. בעצם כל מבנה ליל הסדר הוא שאלה ותשובה. ואולי זה בולט גם לפי ההמשך של המשנה, לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. שזה בעצם ביטוי מאוד דומה לתחילת המשנה, אבל הוא כבר ביטוי של תוכן. כנראה יש משהו במבנה הזה של השאלה והתשובה, שהוא חיוני מאוד לסיפור יציאת מצרים. והגמרא ממשיכה ואומרת, תנו רבנן, חכם בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם אליו הוא שואל לעצמו. אפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזה. איך יכול להיות מצב שבו אנחנו התלמידים נגיד לרבותינו שהגיע הזמן שקריאת שמע, שחרית או של ערבית, אף אחד מאיתנו לא העיז להגיד לרב ציודה בכל מצב, הרב, הגיע הזמן ל... זה ברור שרבותינו יודעים מה הם עושים. למה תלמידים אומרים את זה? הגיע הזמן קריאת שמע שחרית. אבל יכול להיות שצריך הרבה אמון בהלכה הזאת. שאפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח שואלים זה לזה. כלומר, להבין שרבותינו, כמו שאנחנו, גם הם יוצאים לחירות. וכנראה חלק מהיציאה לחירות זה השאלה. זה הבירור. זה לא להישען על מה שהיה מובן עד עכשיו, אלא לחפש משמעויות נוספות. וכן חשוב למשנה ובעקבותיה לגמרא לדבר על המבנה המשפחתי בהקשר הזה, של אב ובן. מתוך המבנה, אני חוזר רגע למשנה, גם התוכן מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. האם מתחיל בגנות ומסיים בשבח? זה בא לחדד את ה... פער העצום, ולעשות אותנו מסוגלים להודות הודעה אמיתית. מה שאין כן, אם הגנות לא תהיה ברורה, אז גם השבח לא יהיה מספיק ברור. ובנפש, ואולי זה חלק מההפניה של המשנה לארמי עובד אבי, שם בפסוקים בפרק כ"ו, בצד ימין כאן. לא מצוין הפרק, אבל זה מתחת לדברים. כתוב שם בפסוק ג' ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. בשפה המודרנית היום, הגד, להגיד, בעצם מה יש לך לומר. אבל במשפט הזה, הגעתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ, אין, מה אתה מחדש? כלפי שמיים. ואולי משום כך אומר הספרי, ורש"י מביא אותו במקום, שלהגיד בעברית זה תודה. מלמד שאינך כפוי טובה. זה שהעם שלנו אלפי שנים, בכל המצבים, אוסר את הנפש על הגדה של פסח, על כל ההכנה לחג, הכנות לחג. זה בעצם חלק מהכרת הטוב. זה הגדה של פסח, זה אומר, מהלך שלם של הכרת הטוב. ושוב, כמו השאלות, גם התוכן של ההגדה, הוא רק מתחיל במושג, מתחיל בגנות המסיים בשבח, זה אחר כך יכול להתפרט לכל הלילה. יש איזו הפסקה מתודית בחצות, להתארגן על אפיק אומן, ברכת המזון וכו', אבל זה בוודאי לא חייב להיות סוף הסדר. מה יש במושג הזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? נחלקו בגמרא, בהמשך, למטה. שניים מהאמוראים, כמה שורות לפני המשנה הבאה. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. תודה רבה, אשתייה בחוץ. מהי בגנות? אומרת הגמרא, רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה, עבודת גילולים, היו אבותינו. ואנחנו מזכירים בהקשר הזה שניים שלושה פסוקים מספר יהושע, פרק כ"ו ד', בעזרת השם נראה אותם בהמשך. בכל אופן זו דעתו של רב שהגנות היא רוחנית, היא אמונית. ולפי דעתו של שמואל הוא אומר עבדים היינו. בעבדים היינו לכאורה המתחיל בגנות ברור, והמסיים בשבח הוא ברור. האם יכול להיות שיש זיקה מסוימת בין המתחיל בגנות והמסיים בשבח? בפסקה 5 בגמרא בבבלי, בעניין אחר של רציעת אוזן של עבד עברי שלא רוצה להשתחרר, ואומר אהבתי את אדוני, אז זה המצווה בתורה שמופיעה גם בפרשת משפטים, ומשום מה, גם בספר דברים פרק ט"ו, שאולי השנה יש מקום להדגיש את הפרק הזה, כי הוא עוסק בשמיטת כספים, לקראת סופו עוסקים בסוגיה של עבד עברי והרציעה. על פי חלק מהמקורות, זה ברור על הצורך לרצוע באוזן, ופה, בפסקה 5, בבבלי, בקידושין, רב שמעון בנו של רבי, הוא היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, כמו בושם. את מה הוא רצה לברר? מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבמים? פה רואים בצורה מאוד מיוחדת את כוח השאלה. אפשר להגיד שאולי כוח השאלה הוא בעצם כוח תשומת הלב. זאת אומרת, כשאתה רואה פרשה בתורה, שלכאורה זה פרטים הלכתיים, בכלל בימינו, מה זה עבד עברי, אבל אתה יכול לשים לב לכל פרט שם. ואם אתה מגיע לפרשת דלת ומזוזה, אתה יכול לשאול למה. ואז אתה פתוח לברר את מה שאולי, אם לא היית שואל, אם לא היית שם לב, היה עובר לידך. תראו מה נכנס פה בדלת ומזוזה. אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדיי במצרים, זה הניסוח בחלק מהגמרות, וחלק מהגמרות זה היו עדים. בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, בדייק רב שמעון בנו של רבי, ולא עבדים לעבדים. זה דבר שנמצא גם בדברי רבי חנינא זכאי בחלק שלא מצולם פה, וגם למעלה בפסקה 4 בירושלמי. הדיוק הזה כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, ולכן אסור לך לקבל אדון עליך, בשר ודם. אבל שאר המקורות עוסקים במילים כלי בני ישראל עבדים, לפי ההגדרה של חז"ל, כמשפט שנאמר בהר סיני. כמקומו של המשפט הזה בפרק כ"ה בויקרא. ואף על פי שלכאורה פרק כ"ה בויקרא זה כבר אחרי מעמד הר סיני. אז חז"ל אומרים כלליה ופרטיה נאמרו למשה מסיני, ואז בעצם יש פה הרחבה של מעמד הר סיני. המילים האלה כלי בני ישראל עבדים. אבל להגיד שבשעה שפסחתי על המקוף ועל המשקוף ועל שתי מזוזות, אז אמרתי כלי בני ישראל עבדים, זה בכלל, זה נראה לא נמצא בכלל שם. גם לא נאמר בפועל. וגם למה זה קשור לפסיחה על המשקוף על שתי מזוזות. ועוד אנחנו רוצים להקל מה זה עבדי ולא עבדים לעבדים. אומר רב שמעון בנו של רבי את המשפט ההפוך. והוצאתי מעבדות לחירות. לפני רגע אמר ולא עבדים לעבדים. עבדי. הלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם. יש פה באמת ברור גדול בשאלה מה זה פסח. רבן גמליאל שנמצא במשנה בפסקה 3 ממש למטה, הוא אומר את המשפט הבסיסי, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. וכשאני קורא ושומע את המילים אמר שלושה דברים אלו בפסח, לכאורה אני תקוע שם, אני לא ממשיך הלאה. כי מה אומר רבן גמליאל? פסח על שום מה? שוב שואל. אמירה בהגדה של פסח זה שאלה. והתשובה היא, על שום שפסח המקום, על בתי אבותינו במצרים, זה הפסוק בשמות י"ב, ואמרתם זבח פסח הוא להשם. פסח לפני הכל, הוא חג הרחמים האלוקיים. יכול להיות שהמשפט הזה כלי בני ישראל עבדים, אולי הוא מחולק לשני חלקים. החלק האחד זה כלי בני ישראל. אנחנו שייכים לו. כי מה זאת הפסיכה על הדלת ועל המזוזה? בעצם תיאור מהלך אלוקי של מידת הדין שפוגעת במצרים. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, גם קראנו את זה בפרשת החודש, וגם נקרא את זה באחד הימים בפסח, אומרת התורה, ורואה את הדם על המשקוף על שתי המזוזות, ולא ייתן לבוא, על המשחית לא יבוא אליך. אבל בעצם לפי המסלול שהוא הולך, המשחית לנגוף את מצרים, אז מה? אנחנו לא מעצק בכלל. אז למה צריך לדלג עלינו? בהגדרה של המסע הוא לא... אנחנו לא כלולים. לכן משמע מה נביא חזקאל, חזל בעקבותיו, שבעצם המצרים היו אמורים לפגע, וכל מי שנראה כמו המצרים. פה אומרים חזל את המשפט, שחלק אולי מכיר אותו יותר מקריאת ים סוף, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, הללו הרעילים והללו הרעילים, לא הייתה מידת הדין נותנת שיגאלו ישראל לעולם. זה נקרא פסחתי, ריחמתי. וכמובן שמידת הרחמים פועלת מצד הכוח האלוקי שבישראל, כי הרי מעשים לא היו לנו. זה מה שאומר הנביא חזקאל, ואמר לשפוך חמתי עני. מידת הדין ביקשה לפגוע בנו בגלל שלא עשינו מה שצריך. ולכן המילים כלי בני ישראל הם בדיוק זה המעמד. פסחתי על בתי בני ישראל. כמובן לא צריך שהאותיות נאמרו אז. אבל המהות נוצרה אז שאנחנו שלו. בתוך האנחנו שלו יש שני מסלולים, שהם לא תמיד עולים בקנה אחד. מסלול אחד, יציאה מעבדות לחירות. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, עבדים היינו. ועכשיו אנחנו משוחררים. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא, לתוך הנשמה הזאת, לתוך הגאולה הזאת של ישראל, במהלך 50 יום, נותן תורה. בתורה מופיע, למשל, שאסור לאכול חמץ בפסח. לא צריך הוכחות שהדור שלנו מאוד אוהב לחם. אמר לי מישהו אתמול שבלחם יש לפעמים 90 רכיבים מלאכותיים. כדי לעשות אותו טעים. תחשבו מה זה. מה אנחנו עושים כשאנחנו אוכלים לחם? ואחת, נכנס י' ד', אנחנו כבר בבוקר מסתלקים מהחמץ, מבטלים אותו, מפקירים אותו, עושים כל מאמץ, ואז במשך שבוע, מה קורה אז? אנחנו רוצים לאכול חמץ או לא רוצים לאכול חמץ? ברור גדול. יכול להיות שעל זה נאמר אפשי ואפשי, אבל מה עשה בקדוש בחוג הזה? או אומר הרב קוק, המילים לא יאכל חמץ, שכתובות בספר שמות פרק י' ג', מבטאות, שבנפש שלנו הישראלית לא שייך חמץ באותו שבוע. בסדר שאנחנו עושים כל מאמץ, לנקות את הבית ולמכור את החמץ ולבאר אותו ולבדוק אותו, זה בסדר. אבל הכל זה פיתוח והשתדלות ליישם את נקודת האופי שלנו. זר לא יבין את זה. זר אומר אתם עבדים. מי בן אדם שמוכן שבוע שלם לוותר על חמץ? ועוד בשביל מה? מה יש במצה הזאת כבר? מים, קמח, 18 דקות. כל החילוקים של כל סוגי הדתיים למיניהם, וכל העדות למיניהם, ההבדל בין מצה למצה הוא לא בדיוק כל כך משמעותי. ברור שיש עניין להיעדר. אבל ברור גם ההבדל בין מצה לחמץ. אז שמסתכלים מזווית מסוימת, זה הוצאתי מעבדות לחירות. השם אומר לנו, חברים יקרים, שבוע תתרחקו מלחם, תהיו אנשים בני חורים. תמשכו את השבוע הזה לכל שאר ימות השנה. ואז זה יותר טוב מאשר אם זה יום כיפור, זה רק יום אחד. שבועות זה יום אחד. פסח נתן לנו השם 7 ימים לעכל את חוסר החמץ. ולכן מבחינה מסוימת זה חירות, מבחינה מסוימת זה עבדות. אם אנחנו שלא, והוא ציווה עלינו במסגרת היציאה מעבדות לחירות, הוא ציווה עלינו שלא לאכול חמץ, אז זה יש בזה מתחיל בגנות. כלומר, עד שהאדם מברר את יציאתו לחירות בכך שהוא לא אוכל חמץ, זה לא פשוט. אבל במהות הנשמתית שלנו, זה השבח כבר נמצא בתוך הגנות. זה סוג של עבדות שבעצם ההגדרה שלו זה הוצאתי מעבדות לחירות. נכון שאנחנו לא היינו ממציאים דברים כאלה לבד מעצמנו. מי שברא אותנו, מי שהגן עלינו, מי שריחם עלינו, יצר חוקים שהם בהחלט מזווית מסוימת יכולים להיות עבדות, אבל בנשמה הוא יצר את הנשמה שלנו מתאימה לחוקים האלה. זה מתחיל מגנות ומסיים בשבח של עבדים היינו. מה לגבי מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו. זה מופיע פה בפסקה 2, בספר יהושע, פרק כ' ד'. שמעתי את זה פעם מהרב רמר, אברהם רמר, זכר צדיק לברכה, על פי מהלך השלה. השלה זה יום הזיכרון שלו בימים האלה. של הקדוש, והוא לומד את הפסוקים כאן, בסוף יהושע. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ויקרא לזקני ישראל, לראשיו, לשופטיו, לשוטריו, התעצבו לפני האלוהים. מה הוא אומר להם במעמד המסכם את חייו? ויאמר יהושע אל כל העם, וזה כבר פסוק שאנחנו אומרים בתוך ההגדה, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ועבדו אלוהים אחרים. לא נעים הפסוק הזה. לא ברור איך לקרוא אותו. מי זה אבותינו? תרח. זה אבותינו. מצד שני, ועבדו אלוהים אחרים. מה נגיד את זה על אברהם אבינו? לא ברור הפסוק. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנאה, והולך אותו בכל ארץ כנען. והרבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן לי יצחק את יעקב ואת עשיו. ותן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, יעקב ובניו ידעו מצרים. שאל אותי אחד מאנשי גוש קטיף, נווה דקלים, מיכאל פייסט, למה בחלק הראשון אנחנו אומרים ויתן לעשיו את הר סעיר? אז היה מקום להגיד ויעקב ובניו נתן להם את ארץ ישראל. למה המילים יעקב ובניו ירדו מצרים הם ההמשך של הפסוק? אמר שיש מדרש שמתאר בהלוויה של יצחק אבינו דין ודברים בין יעקב לעשיו. עשיו אמר, ארץ ישראל שלי, אני הבכור. אמר לו יעקב אבינו, בסדר, בתנאי אחד. יש בארץ ישראל עוקץ ויש דבש. זה המקור של השיר הידוע על הדבש ועל העוקץ. אתה מוכן את העוקץ, תקבל את הדבש. לא מוכן את העוקץ, לא תקבל. אז מה התגובה של עשיו הייתה? הוא הולך להר סעיר. מה? הוא לא מדובשך ולא מוקצך. הוא לא רוצה עוקץ. ומה התגובה של הקדוש ברוך הוא? הוריד את יעקב אבינו ובניו למצרים, לעינוי, לעוקץ. ושם התברר איזה עם נוצר, לאן הוא צריך לחזור לארץ ישראל. זה חלק מהבירור של עבדום ועינו אותם. המשיך יהושע, את כל דרכי ההשגחה האלוקית, השלח את משה ואת אהרון, המכות של מצרים, הוצאת אבותינו ממצרים, קריאת ים סוף, הליכה במדבר, אביא אתכם אל ארץ האמורי, פסוק ח', המלחמות, וירושת הארץ. עד סוף פסוק י' ג'. בסיכום כל המהלך הזה אומר יהושע, ואתה יראו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ויבדו את אדוני. זה כבר מסבך עוד יותר את העסק, כי מי זה אבותינו במצרים? זה ברור שזה לא תרח. ואז הוא אומר להם אפשרויות. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבדון. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, אנוכי וביתי נעבוד את אדוני. שואל השלה, איזה משתי אפשרויות נותנים להם? אם היה כתוב יראו את השם או תעבדו עבודה זרה, זה שתי אפשרויות. כדרך שעשה אליהו, כך עושה יהושע. אבל יש פה שלוש אפשרויות. מה ההבדל האיכותי בין האפשרות של אלוהי האמורי לבין אבותיכם שעבדו מעבר הנהר? בשביל מה להגיד את זה? ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. כי אדוני אלוהינו המעלה אותנו ואת אבותינו וכו' וכו'. אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוהינו. לכאורה נפלא. כל מנהיג היה שמח שבסוף פרק שליחותו בעולם הזה יהיה כזה מעמד, והעם ישראל יגיד לו, אנחנו רוצים לעבוד את השם. מה עונה יהושע? היום יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני. כי אלוהים קדושים הוא, אל כנו הוא, לא יישא לפישכם ולחטאתכם. הוא אומר להם, לא, אתם לא יכולים. למה הוא מציק להם? מה היה לא נכון בתשובה שלהם? רק בפסוק א' הם אומרים, ויאמר העם אל יהושע, לא כי את אדוני נעבוד. רק אז הוא אומר להם,
ואומר שואל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ואמרו עדים. אתה אסירו את אלוהי הנחר שבקרבכם, ועטו לבבכם, אל אדוני אלוהיכם. אומר השלה, שני התארים האלוקיים, י' ו' ו' ואלוקים, מהווים כאן בעצם ברור של איכות הקשר עם אלוקים. בקצה השלילי תמיד יש עבודה זרה, שבה אדם בעצם כופר במציאות השם, כופר בציווי השם שלא לעבוד עבודה זרה. יש סעיף שני, וזה עבודת אלוקים בחוץ לארץ. אני אומר מראש, בדור שלנו יש כל מיני הרגשות סובייקטיביות. את אדם נמצא, נגיד יום הזיכרון שלו היה אתמול, רבי יהושע מאפטה, שנקרא אוהב ישראל, אחד מגדולי החסידות. הוא הולך לקבר שם, חוץ לארץ, מרגיש חוויות עצומות, התרגשות עצומה. זה יכול להיות. אבל מבחינת האמת, הוא לא פוגש את אלוקים. הוא פוגש אלוקים במסווה. אלוקים מתגלה. הוא לא יכול לפגוש את י' ו' ו'. זה אפשר רק בארץ ישראל. ולכן אומר להם יהושע, עד עכשיו שנכנסנו לארץ, היה בסדר שעבדתם את השם, כמו שעבדו אבותיכם. לא הכוונה עבודת אלילים, אלא עבודת מסכים. כלומר, איך השם מתגלה בתוך המציאות ועושה לנו ומשגיח לנו וכו' וכו'. זה בסדר עד שייחסים לארץ. אבל מהרגע שייחסים לארץ, כבר אפשר לעבוד את השם בלי מחיצות. לא כי הוא אלוקם, אלא מצד עצם הקשר עם האמת. עבדו את השם באמת ובתמים, בתמים ובאמת. זה סוג של בירור, שזה יהיה מפני עצמו לראות איך הוא בהפטרת מלאכי בשבת הגדול, בעצם מהלך מאוד דומה. אבל זה תהליך של בירור, של זיכוך, שכאן בוודאי, בלי מתחיל בגנות, לא היה ברור לנו מה הולך להתחדש בארץ ישראל. עכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה אומר בארץ ישראל, עבודתו של אלוקים תהיה נקייה. אבל אם הם אומרים, אנחנו נעבוד את השם כי הוא אלוקנו, בוא שם לנו את כל הטובה וכו', אז הוא אומר להם, לא תאכלו. כי מה קורה בשעה שהוא מאכזב אתכם? מה קורה בשעה שהוא מכה אתכם? זה כמעט הזוי. יושב עם שלם, בגלות ארצות המערב וארצות המזרח. כל הגלויות ספגו וסבלו. לעתים היה נדמה שזה המקום שלנו, לעתים לא. ועל כל אלה אנחנו אומרים בגדה של פסח, ואיש שעמדה לאותנו ולנו. אפילו בשנים האחרונות זה כבר איזה ניגון מיוחד. הניגון כדרכו הוא קצת מפספס את המילים, כי המילים לא הכי חשובות. במיוחד בדור שלנו, על ידי ניגונים, עושים תיקונים, אז בכלל, מה? עוד מילה, פחות מילה. אבל מה אומרת הגדה של פסח? והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עמד עלינו חלותינו, בכל דור ודור עומדים עלינו חלותינו. די! למה החולי נפש הזה בתגובות על התוצאות של הבחירות? מה קרה? אז אלה ניצחו, אלה ניצחו. מה חורבן עולם? בגלל שאני רוצה שקט. אני רוצה פה שוויץ, אני רוצה פה נורווגיה. מה אתם מביאים עלינו מאומות, עם הערבים, עם האמריקאים? לא רוצה את זה יותר. שבל על הסדר, תשאיר עם כולנו. זה לא משנה מי אתה. ותקבל על עצמך את ההבנה. שהעובדה שבכל דור ודור עומדים עלינו ולחלותינו היא חלק מהגנות, אבל היא חלק מהשבח. כי אם, בשונה מחלק מהתגובות של ישראל במצרים. אם כתוצאה מכל דוב אדום עומדים עלינו חלותינו, יצמחו כוחות הנפש. אז זה מה שאומרת מרים לאביה. אביה היה גדול הדור, לפי הגמרא בסוטה. והוא אמר לשווא הנוער המילים, כי יש גזירה של כל הבן הילוד, היה אורת השליחו. אמרה לו, אבא, מה שאנחנו עושים לעצמנו, יותר קשה ממה שעושה פרעה. ואומרת נימוקים, גזירתך קשה משל פרעה. באותה מידה, אם החלטת, או החליט הדור, או החליטו הנשים במצרים, או החליטו המילדות, שנקודת הקושי יתפרה אותם, אז זה השבח. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. אך הוא לא סתם אומר הנציב, כחלק מההבנה של ואיש העמד על אבותינו, מזכירים את ברית בין הבתרים, שהיא נמצאת פה בצד ימין. אחרי מלחמת 4 ו-5, התורה אומרת, אמר אלוקים לאברהם אבינו, אל תירא, אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך במאוד. זה נפלא. אין הרבה אנשים זוכים לשמירה כזאת ולהבטחה כזאת. לפי חז"ל זה גם בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, אל תחשוש מהגויים אחרי המלחמה, וגם אל תחשוש מההיבט המוסרי, שכרך הרבה מאוד. מה תשובת אברהם אבינו? ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, או בן משק ביתי, ודמשק אליעזר. וזה אולי לא מספיק ברור, ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, הנה בן ביתי יורש אותי. מה שמשתמש בביטוי בפסקה 6, מה תועלת? מה פירוש מה תועלת? השם נותן לך שכר הרבה. מה זה מה תועלת? זה הבירור של השלה. אתה מחפש את עצמך, מחפש את רווחיך, אתה מחפש את כישרונותיך, אתה מחפש את חוויותיך, או אתה מחפש את התועלת שמשמעותה איך לגלות שם שמיים בעולם. בשביל זה אתה נולדת, בשביל זה אתה חי. עכשיו לפניך יש דרך איך לגלות שם השם בעולם. תקים ערוץ טלוויזיה, תקים אינטרנט, שלח דיסקים לכל עם ישראל, לדורות, יחלקו את הדיסקים בצמתים. מה אתה מודע? גם אחרי גיל 175 יהיה המשך. אומר אברהם אבינו, אין תועלת. כל זה סעיף ב'. אני רוצה בן. אני רוצה המשך טבעי. אני רוצה מידות. אברהם אבינו, כשהוא אומר לעבדו, קח אישה לבני, אין שום אפשרות להבין את זה היום. מה הוא אומר לו? לא, אתה לא לוקח מארץ כנען. למה? אי אפשר מים חמים, טוב? בבקשה. למה אתה לא לוקח מבנות כנען? אומרים הראשונים, הרן, הברבלן בעיפותם. מפני שפה בכנען הבנות אז היו מידות מקולקלות. עבודה זרה לא הייתה מפותחת כל כך. מה שמכונה אצלנו בעולם הדעות לא היו עקומים. בעולם המידות היו עקומים. בחרן, בדיוק הפוך, עולם המידות מתוקן, עולם הדעות מקולקל. אומרים הראשונים, אברהם אבינו אומר מידות. מי היום מחפש דברים כאלה? קו וגב ורוחנית, והאם אתה פה והאם את שם, אלף דברים, מאיפה זה הגיע? מידות, זה הבסיס. ברור שזה לא אומר שאפשר להתחתן עם כל אחד, בסדר. אבל השאלה אם זה הבסיס, זה אברהם אבינו. הוא אומר, אם אין לי בן, אם אין לה אמונה הזאת מה לחול בטבעיות, אין אמונה. דרשות יש, אין אמונה. אני מתאפק אם להביא דוגמאות, כי זה יכול להיות נתפס, מכוון לאלה ולאלה ולאלה, והיום, אמנם אחרי הבחירות זה קצת נרגע, אבל מה אתה אומר, למה אתה אומר, למי אתה מתכוון, למי אתה לא מתכוון, בעד מי אתה, נגד מי אתה, תודה. אז לא, נסתפק בלי דוגמאות.
הדמיון. אני אתן דוגמה פשוטה. השבוע, לא היום, אדם נוסע בערך 3.5 שעות לאיזה מקום. נמצא שם שעתיים בשיעורים. חוזר 3.5 שעות. גם שמצבו הגופני הוא בקושי זז. מה לא הגיוני בזה שיש שיעור שחלק ממנו על הכנסת אורחים? ואחד מהנוכחים, ולא היו שם שניים, יגיד, רגע, הבן אדם נסע 3 שעות, וחוזר 3 שעות, בוא נציע לו משהו לאכול. לא, לא, הוא לא מגיע כלום, אבל הנהג, אתה חוזר למונית, תשאל את הנהג, מה העניין, מה צעידו אותך? הוא אומר, בהנחה, כוס קפה. אתה לומד בשיעור על הכנסת אורחים. איפה זה מתחבר לחיים? זה א' ב' הרי. אתה שומע משהו, אין לך געגועים ליישם אותו? זה לא מדובר שם בהכנסת אורחים של אברהם אבינו. ואז אתה אומר, לא, אני אלפי שנים אחר כך כבר, לא בעניין. הנה, הוא אומר, מה תיתן לי? זה לא אלפי שנים אחר כך. הוא אומר, הבית צריך להיות מבוסס על מידות, הבית צריך להיות מבוסס על הכנסת אורחים. זה העולם של הדרשות, הוא יותר קל. הוא יותר קליט, אפשר להדפיס אותו, אפשר לשכפל אותו, אפשר לעשות כל מיני דברים טכנולוגיים. הוא נותן תחושה שהדברים עוברים מדור לדור. תחושה כשלעצמה חיובית, חשובה, אבל היא מאוד מאוד חיצונית. אברהם אבינו אומר, אין כלום בלמידות. השם אומר לו, אני איתך. אין פה גערה, הנה דבר השם אליו לאמור, אכן לא יירש לך זה, כי אם אשר יצא ממייך, הוא יירש לך. תאמינו לי שכשאדם אין לו ילדים שנים, חוץ מהפסוק הזה הוא לא צריך שום דבר. מה עכשיו מוצאים אותו החוצה, אומרים לו כוכבים, מה זה משמעותי, תן לי ילד אחד, עזוב רגע את הכוכבים, זה יגיע אחר כך. ויצא אותו החוצה ויאמר הבטנה השמיים אוספו הכוכבים ותוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך. זה היציאה לפי חז"ל, רש"י מביא את זה פה בפסקה 6. זה כמו לומר צא מצטגנינות שלך. אמריקאים אפשר לחזות אותם בסקרים. עם ישראל זה 6 מיליון רמטכ"לים, מנכ"לים, יושבי ראש, אין בחיים לא תוכל לזהות אותם בסקרים. בחיים. אלא למה יש סקרים? קודם כל, זה כסף. הרבה כסף. ושנית, לנסות להשפיע. מה מתברר עכשיו? ניסו להשפיע עם הסקרים. הרי זה עליבות החיים. אין לך תוכן, אין לך מנהיגות, ואתה משתמש בכלים טכנולוגיים. למה? אתה חושב שעם ישראל זה אוסף של נבערים שהם חיים באזור מסוים ואתה חי באזור היותר מפותח? מתברר שאתה לא מפותח. אותך צריך לפתח. כי בעולם המידות והכנסת האורחים יש לך הרבה הרבה מה ללמוד מהם. ואולי את זה אתה לא רוצה. אתה לא רוצה להכיר בטוב שיש שם. כי זה מחייב. אז כאן הקדוש ברוך הוא אומר, צא מהצטגננות. אין, אז היה הנושא של הסתכלות בכוכבים, כשיח חוכמה אנושית, אבל זה כמובן משתכלל כל דור. אין אפשרות להבין את עם ישראל על פי הסתכלות אנושית רגילה. זה גם כן חלק מ... ואיש שעמדה לבותם. ואז כתוב, והאמין בהשם, איך שווה לו צדקה? אומר רש"י כאן בפסקה 6, והאמין בהשם אברהם אבינו מאמין בהשם, והשם מחשיב לו את זה כצדקה, כמשהו מיוחד. שואל רמב"ן, נראה אברהם אבינו, האמין בהשם כשהשם ציווה עליו לעקוד את בנו. אז מה החידוש בזה שהוא מאמין שיהיה לו ילד?
מה רש"י סובר? והאמין זה לא הכוונה החליט שזה נכון, אלא לחבר את זה לנפש. זה חידוש עצום. להבין שכל חיי האומה יהיו, אם תוכל לספור אותם, זה לצאת לדרך של אלפי שנים. ולהבין שלא האמריקאים מכתיבים לנו, ולא האירופאים מכתיבים לנו. זה דורש חירות עצומה, מאוד מאוד לא פשוטה. ממשיך הדיבור האלוקי. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאורכסדין לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. עם כל הכבוד לפרטיות שלנו, לחוויות שהוזכרו קודם, הרי בעצם ענייני האמונה אפשר בכל מקום בעולם. הדבקות, החוויה, ההתרגשות, אפשר בכל מקום שבעולם. למה השם צריך לעשות את כל המסלול הזה, לתת לנו את הארץ הזאת לרשתה? אם השם נותן לנו את הארץ הזאת לרשתה, אין שום אפשרות אחרת אלא עם. וכל פעם שיציאת מצרים תוזכר בפסוקים, יהיה הכיוון לארץ ישראל. זה כמו נבואת ישעיהו שמדבר על הקשר בין איש ואשתו, וכך הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, זה הנשמה שלנו, חלק בעם וחלק בארץ. ולכן הבא לשונות הגאולה מתחילים לפני שהשם אומר, שמעתי את נהגתם, הוא אומר, אני הולך לקיים את בריתי את הארץ. לא בגלל שהארץ יותר חשובה, אלא יש שם נשמה, יש בעם נשמה, עכשיו זה הולך להתחבר מיחד. אז שואל אברהם אבינו, אמרת לי השם, זה מהצטגננות. הנה, כשהבטחת לי בין 90 או בין 100 ללדת, יצאתי מצטגננות. האמנתי. האמנתי שזה מעל סדרי הטבע. אבל עכשיו אתה אומר, ייווצר עם. תיווצר ארץ. איך זה ייווצר? בצורה לא טבעית. איך עם נוצר בצורה לא טבעית? איך הקשר לארץ נוצר בצורה לא טבעית? אין מקום בעולם שכתוב עליו, ודור רביעי ישובו הנה. גם אויבינו שמשתמשים במושג הזה שיבה, הם אומרים, נולדנו, גרנו ועזבנו ורוצים לחזור. אנחנו לא אומרים ככה. דור רביעי זה ארבעה דורות שלא נולדו פה בארץ ישראל. אנחנו ירדנו למצרים 70 ועכשיו אנחנו 600,000. לא נולדו בארץ ישראל 600,000. אז מה זה ישובו? פוגשים את נשמתם, פוגשים את עצמיותם. אחרת איך אפשר להבין שאחרי 2,000 שנה אנחנו חוזרים הביתה? הסינים אומרים היום, אנחנו עם ותיק, יש לנו מסורת, אבל בחיים לא עברנו מה שאתם עברתם. ותראו איך אתם משפיעים בעולם. יש 8 בתים בתוך אופרה, הם מטרידים את אובמה. תחשבו איזה רשעות זאת, איזה שנאה זאת. מה, אתה בכלל לא רואה את זה במפה? לא איראן מפחידה אותו, לא דאש מפחידה אותו, 8 בתים. משהו עזוי. אתה לא יכול להבין את העם הזה ואת ההתנכלות אליו במבט רגיל. אז שואל אברהם אבינו, איך זה ייווצר? והשם עונה לו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע זה ואיש יעמד על אבותינו. אומר הנציב, את הפסוקים האלה אנחנו מביאים בהגדה של פסח. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. רק אחר כך כתוב, וגם את הגוי אשר יעבוד עידן אנוכי, אחרי כן יצאו בחוש גדול. העובדה שאנחנו נהיה בארץ לא לנו, היא לא עובדה טכנית. כפי שנשאלה שאלה קודם, בעצם נולדנו במצרים. אתה לא יכול להגיד על אוסף של פרטים שנולדו במצרים, זה לא הארץ שלהם. הנשמה אתה יכול להגיד, זה לא המקום שלה. ואם יש נשמה לאומית שחלקה בעם וחלקה בארץ, אפשר להגיד גרי יזרעך בארץ לא להם. העינוי הוא המוליד. אם אדם לא מבין את המושג הכללי, אם הוא חושב שיציאת מצרים זה הדברים הפרטיים, ייזהר מהמשפט של חז"ל, שרמב"ם פוסק אותו להלכה, שכל מי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. חידוש עצום של חז"ל, כמובן מבוסס על פסוקים. שלכפור בעיקר זה לא רק להגיד, אין הקדוש ברוך הוא, תורתו לא אמת. אלא לומר, הגילוי שמתגלה במציאות הוא לא הגילוי. השם אומר לך, בגדה של פסח זה הביטוי היחידי על גילוי שכינה. או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. גוי מקרב עם. לא כתוב, עם מקרב גוי לא כתוב, לאבדי לא כתוב. כפי שנאמר קודם, אנחנו יצאנו בשעה שהיינו נדמים כמו המצרים. זאת הייתה המציאות שלנו. וזה נקרא גילוי שכינה, לקחת לו גוי מקרב גוי. אומר המדרש בילקוט שמעוני בדברים, השם הוציא אותנו, משך אותנו משם. אומר המלבים, הלידה תהיה בחבלים גדולים. ולכן עם כל הרצון, במיוחד אחרי הניגון, להגיע סוף סוף למילים, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זה לא העיקר. העיקר זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וגם מערכת היחסים בין שאלה ותשובה, יש בה משהו מהגנות והסיום בשבח. קח לדוגמה את הבן הכי טוב, בן החכם. מה הוא עושה? אומרת התורה פה בדברים פרק ו'. כי היא שלחה בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא שואל על הכל. כששואלים על הכל, זה עלול להיות או התרסה, או כפירה, או חולשה, רפיון בשמירה. ואז אתה כאבא, אתה כמחנך, מרגיש צורך להגן, להגן על האמונה, להגן על התורה. והתורה אומרת לך, זה לא תפקידך. אתה תגן על הילד. וכיוון שהשאלה היא שם חיים בנפש, אז תן לו לשאול על הכל. איך הדור הזה הגיע לכך שחוזר בשאלה זה ביטוי שלילי? לא יודע. לא מבין את זה. זה איזושהי דרדרות מדתי, בכלל לא ברור. אני שומר מצוות מצות קלה כבחמורה. ובגלל זה אני פוגע. ומתגאה. אני נקרא דתי, אפילו מאדרי. אבל זה לא מה ששם רוצה. כל העולם שדובר עליו קודם, על הברבנל, הרן והברבנל, כל העולם של המידות לא נכנס למילה דתי. הוא לא קובע כלום. רק מצוות של אדם למקום. אומר הארי הקדוש, הקדוש ברוך הוא מקפיד על עבירות שבן אדם לחברו, יותר מעבירות שבן אדם למקום. אומר הוא שמח. נכון שאין אנשים על בן אדם לחברו. אבל זה בגלל שאין כפרה על בן אדם לחברו. ועל בן אדם למקום יש כפרה. אז כשיש כפרה יש עונש. בעצם המילה הזאת הולידה לא דתי. נגיד שזאת הכוונה ברשע. נגיד. סתם אני לא מבין את הקלות הזאת. נכון, בנבואת מלאכי, שבתם וראיתם בין רשע לצדיק. תשמע ידידי, יכול להיות שאתה רשע. למשל, אתה כופר בעיקר, אתה פורש מהכלל. לאט לאט עם התוויות. אבל נגיד שכן, הרי קוראים לו בן. שאלותיו, שאלות אמיתיות. נכון שזה גם אמירה, ונכון שהוא אומר מה העבודה, ונכון שהירושלמי אומר מה התורה. אומר הרב חרל"פ, מה שאנחנו אומרים בתשובה לבן הרשע, אילו היה שם, לא היה נגאל, אנחנו לא אומרים אילו היית שם, לא הייתי נגאל. זה הבדל עצום. אנחנו אומרים בבירור של השאלה איך יוצאים ממצרים, אתה לא היית אדם כמוך. אבל אומר הרב חרל"פ, ברגע שאתה יוצא משם, ברגע שכלל ישראל יצא משם, גמרנו. אין יותר הוציא עצמו מן הכלל. אמרתי קודם שמבחינה רוחנית זה עלול להיות, עלולה להיות טעות דמיונית, אבל זה בוודאי לא רוע. והוא עצמו רב חרלב. הוא היה רב ששרי חסד, שכונה של היותר מקפידים והיותר מהדר. והם שומעים שם בשרי חסד לא פחות ולא יותר על אחד שהוא חבר הגנה. ותפסו אותו נוסע בשבת. כל השכונה כמרקחה, אומרים שלו במבוכה. אז הם הולכים לרב חרלה. הוא אמר להם, תביא אותו ביום שישי שיבוא אליי. הוא נכנס, הבחור הזה, כל השולחן מלא טוב, תשתה, תאכל, חיוכים. הוא לא יודע מה הולך לקרות. הוא אומר לו, הרב חרלה, אני שמעתי עליך. מה אתם מבינים עכשיו? מה שמעתי עליך? תחשבו רגע. משהו רע? ואני שמעתי עליך שאתה חבר בהגנה. אני מקנה בך. ואני הייתי רוצה להיות שם. תדע לך, זה מלאכת קודש. אלא, לפעמים אתה צריך לנסוע בשבת. פיקוח נפש דוחה שבת. ואנשים לא יודעים שאתה שם. שבשביל זה אתה נוסע. אז הם עלולים לזרוק עליך אבנים, ואז אתה תיפגע ולא תגיע למקום שאתה צריך להגיע אליו. ברור. לכן אני מבקש ממך, מה יכול הרב חרלאפ או רב כמוהו היום לבקש? אני בשטחיותי הייתי אומר, אל תיסע יותר. אומר לו הרב חרלאפ, אני מבקש ממך, מעכשיו כל פעם שאתה נוסע בשבת, תיקח אותי איתך ברכב. יראו אותי שם, לא יזרקו לך. זה הרב חרלאפ. אילו היה שם לא היה נגעל ההוא, אבל אתה נגעל. ההופעה של הכלל כבר הופיעה. בסדר, אתה יכול לעשות הרבה מאמצים, להתכחש לזה. אבל זה בך, זה בנשמתך. זה גם הבירור הזה של דתי ולא דתי. ואז כמובן נמצאנו, יש הרי דינמיקה, עוברים ממחנה למחנה. יש מחנה שנקרא לא דתי. יש מחנה שנקרא דתי, ויש מעבר מהמחנה הלא דתי למחנה הדתי. אז זה נקרא, חוזר בתשובה. תשאלו אביתר בנאי. הוא היה גר בבני ברק. מגיע הגיל שהילדים יכולים ללכת לתלמוד תורה. הוא מתעניין באיזה תלמוד תורה, אומרים לו, אתה לא יכול להתקבל. מה נהיה? אז אומר לו המנהל, אם אתה מתחייב להפסיק לשיר ולנגן, אז נקבל את הילד שלך. במושגים של תשובה זה נפלא. אין יותר טוב מלעשות איקס על העבר. זה נקרא תשובה. אולי זה הפוך מתשובה. אולי זה ריחוק של האדם מעצמו. תצא לרב שלו בירושלים, אב שלו אמר לו, עכשיו, לא מחר. אתה לוקח את כל המזוודות, כל המשפחה עולה לירושלים. אתה לא גר שם יותר. זה בירור. בירור גדול. הוא לא קל לבירור הזה. הסינון, הבירור של מה יש בקליפות, מה יש בחיובי, מה זה מתחיל בגנות, מה זה עושה בשבח, הוא לא בירור פשוט. כיוון שיש גם מעבר ממחנה שנקרא דתי, מחנה שנקרא לא דתי. ועדיף שזה יהיה מילה הפוכה מתשובה. אז איזה גאון אחד, דוקטור אחד, הוא אמר לי שהוא המציא את זה, את המושג חוזר בשאלה. אמרתי לו, איך חכם כמוך עושה כזה דבר טיפשי? אמרתי לו, יש בן אדם בלי שאלות? יש אברהם אבינו בלי שאלות? יש משה רבנו בלי שאלות? יש אמונה בלי שאלות? רב נחמן ברסלב אומר, אלוקים שאין עליו קושיות, הוא לא אלוקים. אם הכל מתחיל ונגמר בגובה העיניים, לא צריך לשאול. איך עשית את זה? אז הוא אמר שהיה צריך, אתם יודעים, יש בעיירות הפיתוח של גוש דן, צפון תל אביב, יש שם איזה מועדון שנקרא צוותא. אז הוא הדוקטור הזה, אני לא יודע מה אני מביא גאולה לעולם, אני אומר את שמו, אז השם במערכת, נמצא במערכת. אז הוא, ביקשו ממנו להפיק אירוע של חזרה בתשובה וההפך מזה. אז הוא חיפש מילה. הוא מצא את המילה שאלה. והכותרת שבאי הכנס עד היום, זה חוזר בשאלה וחוזר בתשובה. אומרת לך המשנה, בלי לברר את הגנות, ואין ברור בלי שאלות, לא יהיה שבח. בוודאי שלא יהיה חיבור השבח אל הגנות בגרעין הפנימי שלה. לכן אסור לבטן על השאלה. בסדר שאדם יכול להיות בליל הסדר מתוך היכרות עם המקום שבו הוא נמצא, עם המשפחה שלו, מבין שחלק מהאגדה יאמר בצורה יותר זריזה, חלק מהאגדה לא יעכב את האוכל, יש אנשים שלא רגילים בצד של התוכן. בסדר, אחרי חצות, אחרי האפיקומן, כל הלילה לפניך, אתה יכול לשבת, עם משפחה, עם חברים, מי שרוצה, מי שמתאים לו. כולל עולם של ילדים. ילדים בגיל מאוד רך. אם הם מרגישים שסבא וסבתא מאוד חשוב להם השאלות, והם מקדמים צ'ופרים על זה, אז הם רוצים לשאול. וכל שתי דקות אומרים להם, צריך להמשיך. אז הם אומרים, מה אתם עושים? צחוק? אתם אומרים לשאול? לא, 12 וחצי. והם נשארים. הם לא הולכים לישון. כי זה חלק מהנפש שלהם. בסדר, עולם הדעת, עולם השכל לא צריך להתפתח. אבל ברגשה שלהם, הם לא צריכים דרשות על זה שהם יצאו ממצרים, הם יצאו משם. כל עוד הם מרגישים באווירה שיש תמיכה בשאלות, שיש שמחה, שמחה בשאלות, אז הם שם. טוב, בשורות טובות לכולם. חג שמח. בדרך האנשים עם כיפה וזקן, וגם בלי זקן, צריך להוסיף חג כשר. אנחנו מאוד מתעניינים בחג הזה, במצב של המטבח של השני. זה לא מובן הדבר. לא ברור. מה העניין? אומרים חז"ל בספרי, במחילתא. זה בגלל הפסוק בתהילים, מוציא אסירים בכושרות. חוץ מדתיים שהפכו את המילה כושרות גם לארגון כשרות, שזה סוג של יצירתיות מאוד מפותח. אבל המקור שם זה האותיות כף שין רש. אומרים חז"ל, חודש שהוא כשר ליציאה, תשמור אותו. הרמדאן נזיל. פסח לא נזיל. תמיד באביב. זה נקרא כשר. בסדר, מתוך שיש כשרות לאומה, לנשמה ולהתפתחות כוחות הטבע, שגם באביב זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתוך כל אלה תדאג גם לכשרות שלך. אתה אחראי על הכשרות של זולתך. ונברך אלה את אלה. כן, סוף סוף שאלה, יום יבש. המצב קשה. עצתי לך כחבר, אל תרבה להשתמש במילים עולם התורה. לא שאין עולם כזה, אבל הוא מאוד מגוון. לצורך הדוגמה, ואת זה אני אומר באחריות, אתה לא חייב להיות דומה לי. אתה לא חייב להסתפק בתשובות שאני מסתפק. פשוט. ומי שמטיב להגדיר את זה, זה רב חיים מוולוז'ין. שהוא היה תלמידו המובהק של הגר"א, אין הרבה ביטויים של תלמיד ביחס לרבו כמו הביטויים של רב חיים מוולוז'ין. וכשהוא בא למשנה בפרקי אבות, המשנה אומרת, הווה מתאבק באפר רגליהם. אז רוב המפרשים מסבירים שזה לשון אבק. כלומר, כשרבותינו הולכים בדרך לסלולה, רגליהם מעלות אבק, ואז אנחנו הולכים אחריהם. רב חיים מפרש אחר. הווה מתאבק לשון מאבק. ושם הוא אומר את הביטוי, לא לישא פנים לאיש. אלא, הדור שלנו מאוד נתלהב מרב חיים. רב חיים מוסיף משהו שהמשנה מוסיפה. והוא עלול להיות סתירה פנימית. ובסתירות פנימיות הבירור הוא לא פשטני. המשנה אומרת, הווה מתאבק באפר רגליהם. אומר רב חיים, בענווה. זה הבדל כחוט השיער. כי שלחה בנך מחר למות, מה העדות והחוקים? או כי יאמרו עליכם, בניכם, מה העבודה הזאת לכם? עכשיו, זה לא דבר שאתה יכול לנסח בו כללים. לכן אמרתי, השימוש בהקשר הזה בעולם התורה, הוא לא, לדעתי, הוא לא ממצא. אתה לעצמך. תן ביטוי לשאלות. אין מי שיעצור את זה. אני חושב שגם אין מי שרוצה לעצור. אם כבר רוצים לעזור לי להיות בענווה. ולפעמים עוזרים יותר מדי. בסדר, אז למצוא את האיזון. אבל אני חושב שאם רב חיים יכול היה להגיד משפטים כאלה, אז זה בעצם נכון לכולנו. עם כל הכבוד לדורנו, אין לנו היום גדולי תורה כמו הגר"א. ורב חיים אמר לנו, הווה מתאבק. ברגע שמרכז הכובד לא מכיר בכך שצריך לצאת מהצטגננות, כלומר, שההבנה האנושית הרגילה לא מספיקה, אז הופכות להיות השאלות, התרסה, לפעמים כפירה. אבל זה כמו שרב חיים מבריסק היה אומר, ככה היה מצטט אותו הרב ציודה. שתלמיד אחד שלו שנה הוא פירש ונהיה כופר. רב חיים אמר לו, אני יכול לענות על השאלות שלך, אבל על התירוצים שלך אני לא יכול לענות. תירוצים זה אומר המסקנות. כי אם אדם חושב בגלל השאלות שלו שזה לא נכון, אז זה פספוס. אדם גדול, רואה, שומע, אבא, אומר לבן שלו, תעלה על העץ, תקיים מצוות שילוח האם. גם על כיבוד הורים וגם על שילוח האם, נאמר, אריכות ימים. והבן עולה על העץ ומתרסק ולא חוזר. אותו חכם, בן אבויה, אומר, אין תורה ואין אלוהים. השאלה היא עצומה. ומי שלא שואל את השאלה הזאת, הוא לא מבין את התורה. הוא לא מבין את עשר הדיברות. אבל מי שנשאר בשאלה שלו, והפך אותה כמכשיר לניגוח, זה לא שאלה, זה תירוצים, כמו שאומר רב חיים. שבעברית מקראית יש לזה הרבה דוגמאות, אריכות ימים, זה לא פרק זמן. זה איכות החיים. כל מה שהתורה אומרת, שבן אדם בלי כיבוד הורים, הוא לא איכותי. ובן אדם עם כיבוד הורים הוא איכותי, זה הכל. כמה שנים השם קצב לו, כמה שנים שהשם קצב את שליחותו. וזה לא תמיד מובן לנו. זה שוב סוג של שאלה. אתה לא צריך למצוא חן בעיני מישהו, או להתחשב בזה שאתה מפריע את מנוחת השכנים בין 2-4. אבל לעצמנו, אני חושב, הגבול בין ענווה לבין נקיטת עמדה, הגבול בין ברור לבין חוות דעת, הוא גבול שאנחנו צריכים לעשות אותו, לא בגלל שהעולם מצמצם את חירותנו השואלת. לא חייבים לחיות בצל של משהו. אני חושב שאם בן אדם מתנהג כמו אותו חכם, ברגע שזה לא מסתדר עם המחשבה שלו, הוא לא מתאמץ לברר לעומק, הוא עבד, עבד לשטחיות שלו. הוא יכול לשאול עד מחר. זה לא חיפוש אמיתי. ואני חושב שהיום, נכון שיש לזה הרבה קליפות, וזה מאוד מאוד לא פשוט, אבל המושג הזה של לשאול שאלות, הוא כן, יש בו תהליך חיובי, הוא הולך ומתפתח. נגיד, בהבעת תקווה, שילך ויתפתח גם אצל הדתיים. אנחנו לא מתייאשים מעצמנו. במובן הזה באמת פסח יכול להיות תנופה גדולה. חיפוש גדול, אביב גדול. שוב, אני יכול להתעלם מכל אלה, אני יכול להמשיך להפטיר כדי אשתקד. העובדה שהתורה השתמשה במושג הזה כשלחה בינך, דווקא לבן הנחשב היותר מתאים, זה אומר שבלי השאלות אין ברור. הרמב״ם אומר בלכות תלמוד תורה, פרק רביעי, אומר בהלכה ד', אסור לרב להקפיד על תלמידו שלא הבין, אלא יסביר לו ויסביר לו עד שיבין הדבר לעומקו, ואסור לתלמיד להיות מתבייש מרבו, לנענע בראש ולהגיד הבנתי, אבל בעצם הוא לא הבין. זה הלכה ד'. הלכה ה', אומר הרמב״ם, שאם אדם מתבייש מחבריו, שהם הבינו והוא לא הבין, אז הוא לא רוצה לשאול. אז זה לא טוב. צריך לא להתבייש מרבו ולא מחבריו. ואז הוסיף הרמב״ם את הספר, ואם נתבייש מדבר זה, אומרים האחרונים, הכוונה היא או מרבו או מחבריו, אז הוא מתאר תיאור כזה. נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. סביר להניח שכשהוא נכנס לבית המדרש, והוא יצא, הוא למד. יש ספרים, יש חברותות, יש שיעורים. למה זה נקרא לא למד? כי פעולת הלימוד לפי הרמב״ם זה לא האותיות. זה המפגש בין האותיות לבין הנפש. זה מודה על האמת ודובר אמת מלבבו. ואם אתה לא שואל, אתה אין מפגש. זה נקרא לא למד כלום. ידיעות חיצוניות, אנחנו לא פוסלים אותן. אבל זה לא זה. אין בליל הסדר איזו חובה של הספקים. כן, לתת לנפש את האפשרות לברר סוגיות שלמות, שכפי שהוזכר חלקם הספקנו בחלק הראשון, וחלקם גד השם הטובה עליהם. מושג של השאלה לפי הרמב״ם, זה המפגש עם תורה. כן. החזוניש שואל את השאלה הזאת. החזוניש, בבני ברק, שואל את השאלה הזאת. והוא אומר בלכות שחיטה ביורה דעה, ביטוי חריף יותר. הוא אומר, אל תתאה לחשוב שבחבלי משיח צריכים להשתמש במורידים ולא מעלים. אין שנאה בחבלי משיח. למה? אומר החזוניש, כי אותות ההשגחה לא גלויים. כלומר, אם אדם הוא מיישן סיגריה בשבת, ואז נופלת עליו אבן מהשמיים, אז אם הוא בכל זאת מיישן, אז זה חוצפה גדולה. אבל אם האבנים נופלות על אלה ששומרים שבת, אז מה אתה רוצה ממנו? לא מה אתה רוצה ממנו שתמחא לו כפיים, תנסה לשנות, תנסה להוכיח באהבה. אבל קודם כל זה חבלי משיח, זה תקופה אחרת. זה נפשות אחרות. שהפסוק בזכריה אומר, בסוף, פרק ת' גילי מאוד בת ציון, הרי, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושר. מיד אחרי זה כתוב, אני בעין ורוכב על החמור. ולפי הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון סמך, זה חבלי משיח. הנשמות טובות מבפנים ורעות מבחוץ. ומצד שני, קיימת ההדרכה של חז"ל, שהיא בחבלי משיח עוד יותר משמעותית. ששמאל דוחה וימין מקרב. זה לא דילוג על שמאל דוחה. על ברור, נוקב, זה לא דילוג. אבל הפרופורציות, בלי להתייחס כרגע לצדדים הפוליטיים היום, ימין זה תמיד הצד היותר חזק, ושמאל זה הצד היותר חלש. אז בחוזק, בעוצמה, ימין מקרב. בחולשה, בנמיכות, זה שמאל דוחה. עד כדי שאומר הבעל שם טוב, שיוסף מבקש מאבא שלו לדייק בשאלה על מי הוא שם ידיים. אז אביו אומר לו, אל תדאג, אני, כך אני עושה. אומר הבעל שם טוב, כך מביא רבי לוין, שיום הזיכרון שלו, שבוע קרוב. וכך הוא היה רבי. הוא אומר שכשאדם נמצא מול אדם, איך קוראים לך? אחיה. אז הימין של אחיה היא כנגד השמאל שלי. והשמאל של אחיה כנגד הימין שלי. זאת אומרת, בצד החזק שבו הוא רואה את החולשה שלי. ובצד החלש שלו הוא רואה את החוזק שלי. איך יעקב אבינו אומר? צריך להפוך את הידיים. שמאל תהיה על שמאל, וימין תהיה על ימין. זה סיכול ידיים. בא לוין, פגש קרוב משפחה שלו. באיזה אירוע משפחתי. הוא רואה שכל הזמן הוא מתחמק ממנו. אומר לבריה, למה אתה לא איתי? אמר לו, לבריה, אני הולך בלי כיפה, וזה לא נעים לי שתראה אותי ככה. אמר לו, רבריה, אתה רואה איך השם עשה אותי? נמוך. אני רואה עד הלב. אני לא רואה מה יש לך על הראש. זה ברור שרבריה לא רצה לוותר, לא על יראת שמיים ולא על כיסוי ראש. אבל השאלה הגדולה, והיא גם השאלה של פסח, זה מאיפה מתחילים ולאן מגיעים. אומר הרב קוק, כל גדולי החסידות במשנתם, בהנהגותיהם, היו אנשי תורת החסד. עין טובה, סנגוריה לישראל. מתקופה מסוימת, אומר הרב קוק באיגרות, זה הפך להיות קצף ודין. אומר הרב קוק, למה? וזה עלול לקרות לכל תורה, לכל שיטה. בגלל שלא למדו לעומק את תורת החסידות, היא נשארה בדברים חיצוניים. הנושא של תורת חסד, עין טובה, זה דורש עבודה פנימית גדולה. לא עסקו בזה. זה בדור שלנו, בעיסוק, בתוכן, בזה עולם התורה היה צריך לעסוק. בחוות הדעת והשפיטה של אחרים, אנחנו כתלמידים פטורים מזה. בסדר, אנחנו גדולי רבותינו, יש להם את השליחות שלהם, את ההגדרות שלהם, אבל כמו שאמר לנו פעם הרב טאו, על הרב ציודה, על בסיס גמרא במסכת שבת, לעולם יהיה אדם על ביתן כהלל ולא כדן כשמיים, אז הרב בעין הים מפרש, שאצל אנשים גדולים, מידת הענווה ומידת הקפדנות היא בדיוק במקום. אבל אנחנו התלמידים, זה רק כהלל או רק כשמה. ואז הרב אומר, אני ממליץ לך, תהיה על ביתן כהלל. האי דיוק שם הוא לא קריטי. ואז תנסה לחכות את הקפדנות. ואז הוא הוסיף הרב טאו. זה היה כשהיינו בשיעור ב', זה היה לפני כמה שנים. אמר, ואני אומר לכם, לעולם יהיה אדם ענוותן כרב ציודה, ולא קפדן כרב ציודה. ברור שאפשר להמשיך אותו גם. כל אדם גדול יש לו את השליחות שלו. אנחנו לא שופטים, השאלות שלנו הן לא חוות דעת. אבל בשאלה של דרך החיים לאמץ אותה, השמאל דוחה והימין מקרבת יוצרת איזון. ואני יודעתי, זה חלק מהאיזון של ארבעה בנים, דיברה תורה. בשורות טובות לכולם, שבת שלום, חג, כשר ושמח.